שנת תשס"ז, ואנחנו דוהרים בלימודנו המרתק בספר נצח ישראל אל עבר פרק ס"ב. במהדורה של האחים הוניג שנת תשק, לונדון, המצולמת, זה בעמוד רכ"ג. למה זה מצחיק אותך? שידעו שהרי יש כמה מהדורות של נצח ישראל. יש כמה וכמה. אז כשאני אומר עמוד רכ"ג, שידעו על מה מדובר. שיגידו, מה, אמרת רכ"ג ובמהדורה שלנו זה משהו אחר. אז שידעו. בסדר? טוב. הנושא של פרק ס"ב, היות הגאולה האחרונה נצחית. כן? ידוע. יש גאולות שיש אחריהן גלות. כל הגאולות שהיו. גאולה אחרונה, כלומר זו של היום, אין גלות אחריה, אין הפסק. כלומר זה הבדל מהותי בין שתי הגאולות. גאולה כזאת, גאולה כזאת, בכלל אותו דבר. טוב, אז בואו נראה מה המשמעות, מדוע זה כך. כן? של הרמב״ם, בהקדמתו לפרק חלק אומר, שאל תטמע שתימשך מלכות המשיח אלפי שנים, משום שברגע שדבר מגיע ליציבות שלו, אז אין סיבה שיצא מזה. זה כמו בפיזיקה. למשל, יש לכם מטוטלת. מטוטלת נעה. ברגע שהיא מגיעה אל מקום השיווי, נחה. נכון? אף על פי שמבחינת חוקי הפיזיקה המקובלים היום, זה לא נכון, מה שאני אמרתי. לפי חוקי הפיזיקה המקובלים, מטוטלת אמורה לנוע עד אינסוף, ומה שעוצר אותה זה החיכוך. אבל נאמר כך, שבמציאות המטוטלות נמצאות בעולם של חיכוך. אז כל המטוטלות מפסיקות, בניגוד לחוק הפיזיקלי התיאורטי. בסדר? אז גם כך מסביר הרמב״ם, ברגע שהעולם מגיע לידי יציבות ראויה, אז אין שום סיבה שמשהו יזעזע את זה, ולכן השלום בימי המשיח יעמוד אלפי שנים, אולי אין סוף שנים. כן? כלומר, אין גבול לדבר הזה.
יש הבדל בין אלפי שנים
כן, זה נכון, שהרמב״ם פה אומר דבר לא לגמרי ברור. מה הוא מתכוון אחרי אלפי שנים? מה יקרה אחרי אותם אלפי שנים? זה מזכיר את השאלה שפעם אדם שמע מרצה לאסטרופיזיקה, שאמר שעוד מיליארד שנה השמש תכבה. אז מישהו שאל אותו בדאגה אם הוא אמר מיליארד או מיליון. זאת אומרת, ייתכן שיש אורכי זמן שהם לא רלוונטיים מבחינתנו. כלומר, זה לא רק שהם לא רלוונטיים, זה פשוט איך חיים את זה, אין לנו מושג. עכשיו, למה אני אומר את זה בזהירות? בגלל שלפי הרמב״ם, העולם איננו עשוי להשתנות כלל וכלל. כלומר, הרמב״ם הוא בשיטה שהעולם הטבעי תמיד יישאר כמות שהוא. אבל השאלה היא למה הוא מתכוון שאומר תמיד. האם הוא מתכוון תמיד, 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 או רק תמיד, תמיד? זאת אומרת, האם יש בכל זאת בטווחי זמן שמעבר ליכולת הקליטה הנפשית שלנו, שינויים, התעלויות. אולי כן, אני לא יודע. על כל פנים, מבחינתנו, ימות המשיח זה נצחי. כן? אין לזה הפסק.
אבל תחיית המתים זה לא משהו? הרמב״ם לא אומר שזה משהו שישתנה במציאות?
לא. לפי הרמב״ם, מה שאתה שואל, כן? אם תחיית המתים לא יש שינוי במציאות, התשובה היא שלפי הרמב״ם לא. אלא, בתחיית המתים יקומו אנשים לתחייה, ויחיו חיים טובים ומאושרים, ובסוף ימותו, כדי לזכות לחיי העולם הבא. כך שהתופעה של תחיית המתים, לפי הרמב״ם, אף על פי שהוא מאמין בה, כי הרי הוא נאמן לדברי חז"ל, דברי הנביאים וכו', אבל זה לא משתלב, נגיד, כהכרח, זה לא כל כך הגיוני בתוך העולם שלו, עד כדי כך שיש שחשדו את הרמב״ם, שלא בצדק, אבל חשדו אותו, שהוא לא מאמין בתחיית המתים. אז הוא כותב באיגרת תחיית המתים שהדבר הזה הוא השמצה, שזה לא נכון, הוא אכן מאמין, והוא מביא מספר ראיות, כי הרי דייקו מתוך דבריו בכמה מקומות בספריו, רצו לדייק מזה שהוא לא מאמין בתחיית המתים, ואז הוא מראה מאותם המקומות שהוא כן מאמין. אבל יחד עם זאת, עם כל האיגרת הארוכה הזאת, איגרת תחיית המתים, עדיין הרמב״ם איננו נותן הסבר מספק מדוע יש תחיית המתים. להחליט את
הדעה של הרמב״ם, תהיה תחיית המתים ואותם
נכון. מה עשינו? זו השאלה. אתה שואל, שאלה טובה. כלומר, אם אחרי שיקומו לתחייה, עוד פעם ימותו, אז בשביל מה כל הסיפור הזה? סתם מיותר, נכון? שהרי חיי העיון של הנפש כשהיא משוחררת מן הגוף הם הרבה יותר גדולים, נכון? באמת, ברמב"ם אין הסבר לזה. אני מצאתי לזה שני הסברים, בכל זאת. הסבר אחד שלי, הסבר שני מצאתי ברלב"ג. ההסבר שלי הוא שהרמב"ם מבין שיש צדיקים שלא היה להם חלק בעולם הזה. אז הם מתוסכלים. אז כדי לפתור את בעיית התסכול הזה, שהעולם הזה שלהם היה דפוק, נותנים להם עולם הזה פעם אחת ככה כמו שצריך. פעם אחת כמו שצריך.
זה הכי
חד בלתי. כן. אבל מה, האמת היא שהעיקר זה עולם הבא. כן? עכשיו...
למה לא לדעת בגלגול לפתור את זה? למה צריך לחכות אחד הבתים?
אז מדוע לא להגיד גלגול? כן, זה נכון. זה באמת שאלה יפה. עכשיו, ההסבר שנותן הרלב"ג הוא אופייני לשיטת הרלב"ג בכלל. הרלב"ג אומר שתחיית המתים תהיה כדי שפעם אחת ולתמיד תהיה הוכחה מוחצת לאמיתת היהדות. צריך שפעם אחת יראו את משה רבנו קם לתחייה, צריך לראות את האבות, את רבי עקיבא, פעם אחת ככה. זה יעשה ככה... ריסט, כן, ריסט, כן. כלומר, כי במשך אלפי שנים אנשים פיקפקו, כפרו וכו', פעם אחת ככה. זה יעשה כזה רושם אדיר בעולם, במיוחד שאז זה כבר יתועד בווידאו והכל, ואז סוף סוף תהיה לנו ראייה מוחלטת ליהדות עבור הטיפשים. מה?
אז הגידו שעשינו חפירות ארכיאולוגיות, מצאנו עצמות ועשינו שכפול גנטים, זה לא תקיעת אמיתים, זה...
נתמודד, נתמודד, נתמודד. כן, ככה אומר הרלב"ג. נגיד הרלב"ג. אולי באמת זאת תהיה הדרך. כן? אולי, מי יודע? טוב, כן. הרב פעם פירש את הפסוק, שבע שנים, שבע פעמים, שהעולם יהיה קיים 49,000 שנה. האם הרמב"ם מתייחס לסדר גודל כזה, או רק ל-7,000 שנה? הרמב"ם, בספר מורה נבוכים, אינו מתייחס לא ל-7,000 ולא ל-49,000. לפי הרמב״ם, העולם נצחי. יתקיים לעד ולעולמי עולמי. הוא מביא אמנם את המאמר של חז"ל, שיטה אלפי שנה ועלמה ואחד חרוב, ששת אלפים שנה מתקיים העולם ואלף הוא חרב. הוא מסביר שהכוונה חרב שאין בו מלחמות. חרב ממלחמות. ככה מסביר הרמב״ם. קושיות, בבקשה, תשלחו לו בפקס, אבל זה מה שהוא אומר.
כן. לגבי מה שהרב התכוון, שאלה
ראשונה.
שהרב
קורא 49,000,
מה זה?
אתה שואל למה הוא מתכוון, למה שאני פעם אמרתי? הוא, השואל פה, שואל משהו שלא אמרתי באמת. אמרתי שכל יחידה היסטורית היא בת 50,000 שנה, בגלל שהגמרא אומרת, כשם ששמיטה משמת, הארץ משמתת אחת לשבע שנים, כך העולם משמת אחת ל-7,000 שנה. אז משמע שיש לפחות שבע שמיטות ויש יובל גדול. זאת אומרת שהאלף החמישים הוא היובל הגדול של המציאות. בסדר? ואז יוצא שכל ירידה היסטורית היא בת 50,000 שנה. כמה יחידות כאלה יש של 50,000 שנה? אני שואל, כמה יחידות היסטוריות של 50... לא, זה לא כל כמה העולם קיים. העולם קיים, זה יכול להיות מיליארדי שנים. אני שואל פה שאלה יותר פשוטה, ההיסטוריה של... ההיסטוריה זה כבר היסטוריית האדם. אז כמה זמן זה צריך להיות? כמה אבני יסוד של 50,000 שנה יש? אז לפי רבנו בחייה, שמעת על רבנו בחייה?
כן, כן.
רבנו בחייה... לא רבנו בחייה בן פקודה, אלא רבנו בחייה בר אשר. כשאומרים סתם רבינו בחייה, הכוונה ברשר. כשאומרים רבינו בחייה אבן פקודה, זה... כן, רבינו בחייה אבן פקודה. רבינו בחייה אבן פקודה אומר בפירושו לפרשת בעלותך...
ברשר.
כן. רבינו בחייה ברשר, סליחה. בפירושו של רבינו בחייה ברשר, הוא מסביר שמספר היחידות של 50,000 שנה הוא 18,000. כן, 18,000 פעמים 50,000 שנה, הוא מביא איזה הוכחות, כן? כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, שקדוש ברוך הוא טס בלילות ב-18,000 עולמות שיש לו, אז 18,000 כפול 50,000, זה יוצא 900 מיליון שנה. כן. עכשיו, יש פה שאלה חדשה. הרב מלמד בשיעוריו על התורה, על היום השמיני. מה במשנת הרמב״ם לגבי יום זה? הרמב״ם יסביר שיום השמיני, הכוונה היא לאותו זמן בהיסטוריה, שבו כל העולם יתעסק אך ורק בדעת אלוהים, ויחיל את עצמו בדרכי החוכמה להשגת חיי העולם הבא. כך שאין הבדל מהותי חוץ מאשר הנורמה החברתית, שתהיה כל כולה מרוכזת מסביב לדעת השם. ככה יסביר הרמב״ם. כן. טוב, אז אם כך, אנחנו יכולים עכשיו, אחרי כל ההקדמות החשובות האלה, לגשת אל הפרק עצמו. גילי מאוד בציון. הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושע הוא, עני ורוכב על חמור. זה המשך הפסוק. מה? יש פה הערה, תלמיד של הרב. דחיית המתים, דחיית המתים? ואני שדוחים את המתים, מה הם עשו? טוב, אני לא יודע למה הוא מתכוון. אולי יש לי מישהו הסבר למה הוא התכוון? הוא התכוון תחיית, אבל יצא לו דלת. דווקא זה חשבתי שיש מושג חדש ביהדות. טוב, נגיד, תחיית המתים. הנדחים, כן. תחיית המתים נועדה לתת לחיי הגוף משמעות בנצח. זה טוב לפי רמח"ל, מה שאתה אומר. זה טוב לפי הרמב"ן. זה טוב לפי הראב"ד. זה לא טוב לפי הרמב"ם. כי לפי הרמב״ם, הגוף איננו נצחי, גם אחרי תחיית המתים. אבל זה נכון מה שאתה אומר, שצריך לתת גם לגוף משמעות בנצח, וזה בהחלט תואם את דברי רמח"ל. למשל, בספר דעת תבונות, שהוא מסביר מדוע גם הגוף קם לתחייה, משום שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. כיוון שהגוף עשה משהו בשביל הנשמה, אז מגיע לו גם שכר. כן? זה ההסבר של רמח"ל. אבל לפי הרמב״ם, לא מסתדר, מה נעשה? בכלל, הרעיון של קדושת הגוף הוא רעיון של המקובלים, של הרמב״ן, באיגרת הקודש, לא של הרמב״ם. אף על פי שאולי אפשר לעשות איזה שמיניות באוויר כדי לחבר, אבל זה לא מתחבר, מה נעשה? טוב, אבל נמשיך. גילי מאוד בת ציון, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושע. על מי זה נאמר? על המשיח, נכון? הכתוב הזה נאמר על הגאולה העתידה, כמו שפרשו זיכרונם לברכה, ובמדרש. איפה פרשו זיכרונם לברכה? בפרק חלק. כלומר, בפרק חלק, הוא לא מביא את המקור, אני מביא לכם את המקור. בפרק חלק, שם יש, מביאים את הפסוק הזה כדי לדחות את דעת רבי הלל, שאומר אין להם משיח לישראל, אז מביאים את הפסוק הזה.
אז צדיק משהו?
צדיק משהו. אני חושב, זה בצד צדיק תת עמוד א', צדיק תת עמוד א', כן, למעלה. ובמדרש, ילקוט שמעוני זכריה תת, צדיק ונושע, שלך ושלי היא הגאולה. דכתיב לפני אפרים ומנשה, עוררה גבורתך, ולך לישועתה, לנו. כן, אמר, זאת אומרת שהגאולה, צדיק ונושע, אז מי זה מלכך? לפי המדרש, מלכך זה הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא צדיק ונושע. איך יכול להיות שהצדיק הוא נושע? היה צריך להגיד צדיק הוא מושיע. נכון? שהשם הוא גם צדיק וגם מושיע. מה זה צדיק ונושע? כביכול גם הוא זקוק לגאולה הזאת. זה מה שאומר, שלך ושלי היא הגאולה, דכתיב, לפני אפרים ומנשה עורר גבורתך, ולך לישועתה לנו, לנו זה לך ולנו. אמר, יש פה טעות כתיב, כן, טעות דפוס, כתוב כאן, כי לך, ולך לישועתך, אבל זה, ולך, כאילו לך זה כמו לך או בשבילך, בשבילך לישועתה לנו. אמר רבי מאיר, ויושע השם ביום ההוא, כתיב. כביכול, כשישראל בצרה, אפו עמהם בצרה. אז הנה אתם מה שכתוב כאן, ויושע השם ביום ההוא. אז מי קיבל ישועה? השם. ויושע השם. פשט, ויושע השם זה השם הושיע. אבל המדרש כאן דורש, כי אפשר להסביר ויושע השם, שהוא הושיע את השם. ויושע השם היום היו את ישראל, יחד עם ישראל. את ישראל במובן של עם. ויושע השם ביום ההוא כתיב, כי יכול כשישראל בצרה, אף הוא עמהם בצרה, שנאמר בכל צרתם לא צר, וכתיב, יקראני ועינהו, עמו אנוכי בצרה. וכתיב, מביאים לנו עוד פסוק, ושם דרך אראנו וישע אלוהים. בישע ישראל אינו אומר, אלא בישע אלוהים. אמר רבי ברכיה הכהן, ראה מה שכתוב, גילי מאוד בת ציון, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושע. צדיק הוא מושיע אין כתיב כאן, אלא ונושע. כאילו שהוא עצמו מקבל ישוע. וכן הוא אומר, אמרו לבת ציון, הנה ישעך בה, הנה מושיעך, לא נאמר, אלא ישעך. אמר רבי אבא הוא, משה מקלס לישראל, אשריך ישראל, מי כמוך עם נושע בשם. לשם אין כתיב, אלא בשם. משל לאדם שיש לו שאה של מעשר שני, מה הוא עושה? נותן מעות ופודה אותה. כך ישראל במה נפדים? בקדוש ברוך הוא. עם נושע בשם. כאילו שהקדוש ברוך הוא, כאילו בעצמו הוא הפודה, הנפדה. יש פה הערה של מי שכתב לפני כן בחיית המתים, אז הוא כותב, אני חולה חדש, 12 חדשות באדמה. יפה. רואה אני שדבריי סוף סוף נקלטים, דברי תורה חשובים. טוב, ברוך תהיה. איפה היו?
חסיד
גזר
כתב הכל בסדר,
אבל זה זאת אחת. טוב, טוב, טוב. אמר הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא, עם נושע בשם. אמר הקדוש ברוך הוא, הווה בעולם הזה, על ידי שהייתם נושעים, על ידי בני אדם, על ידי משה ואהרון, ומסיסרה על ידי דבורה וברק, ועל ידי שהיו בשר ודם, הייתם חוזרים ומשתעבדים. אבל לעתיד, אני בעצמי גואל אתכם. ועוד יותר, אין אתם משתעבדים. שנאמר, ישראל נושע בשם, תשועת עולמים, עד כאן. טוב, אז פה למדנו בעצם שני עקרונות שמצויים במדרשים, אבל פה הם הנושא של הלימוד. הדבר הראשון הוא שהגאולה היא לא רק גאולה לאדם, אלא היא גאולה כביכול לקדוש ברוך הוא, שכאילו הקדוש ברוך הוא זקוק לגאולה. זה דבר שצריך לברר את משמעותו, זה מבחינה תיאולוגית נשמע כדבר בלתי ניתן להיאמר כלל וכלל, שהקדוש ברוך הוא זקוק למשהו בכלל. ודבר נוסף, שמכיוון שהגאולה הזאת היא גאולה שנעשית על ידי השם ולא על ידי בשר ודם, לכן היא גם נצחית. עד כאן ברור?
שתי הגאולות הקודמות הן לא היו על ידי השם?
הגאולות הקודמות היו על ידי בשר ודם. כן? למשל, משה ואהרון הם בשר ודם, לא? הם לא אלוהים. דבורה וברק, הם בשר ודם, הם לא אלוהים.
אז הגאולה השלישית זה לא יהיה על ידי בשר ודם?
גאולה שלישית, אנחנו רואים שהיא לא על ידי בשר ודם. איפה המנהיג? אתה מחפש היום את המנהיג, אתה מחפש את האיש, לא רואה? כן.
הרב, הגאולה הראשונה לא היה בהכרח, אני יוצאתי ממצרים
כדוש ברוך הוא. היה הכרח לצאת, נכון.
אתה יש בו כפה עלינו, גם לא היינו רוצים, היה מוציא אותנו.
למה? אתה אומר שביציאת מצרים יצאנו בכפייה, דווקא ההפך. חז"ל אומרים שלא יצאנו בכפייה. מי שרצה נשאר. נכון? אילו היה שם לא היה נגאל.
זה לא מי שרוצה נשאר, מי שלא רצה מת.
לא כתוב שמת. כתוב שמתו בשלושת ימי האפלה. עכשיו, אם זה היה כפשוטו, מתו, אז צריך להיות כתוב, מתו במכת חושך. נכון? אתה רואה שחז"ל, במקום להגיד מתו במכת חושך, אמרו מתו בימי האפלה. אז זהו, זה מה שאני שואל. מה זה ימי האפלה? תגיד מכת חושך, אבל זה ביטוי פשוט, לא? אלא הכוונה שהם באפלה, אנחנו לא יודעים מה קרה איתם, זה הכוונה. נעלמו מאיתנו. עכשיו, יש פה משהו מעניין. חישוב חדש. מניין השמיטות של העולם הוא כנגד מספר השמיטות של בית ראשון, פלוס של בית שני, כל זה כפול שניים, כנגד בית שלישי. וזה יצא כמה? לא יודע, זה הכל אפשרי.
1650.
לא יודע, יש... השאלה מה זה בית ראשון? בית ראשון זה 420 שנה. סע, 410 שנים. בית שני 420. זה הכל 830. כמה שמיטות יש בזה?
100...
יש 40 שמיטות. 40 שמיטות, לא?
לא, למה?
לא, למה, רגע.
למה?
שמיטות, לא יובלות, לא יובלות, כן.
100.
לא, שמיטות זה יותר.
118. אז 118 שמיטות, אז זה מניין השמיטות של העולם. כפול 2, אז זה יוצא 236 שמיטות. תכפיל את זה ב-7 עכשיו.
1660. מה נסתבך עם כל החישובים האלה?
תשמע, בן אדם מביא חישוב, תתייחס.
פשוט אנחנו,
אנחנו פשוטים, כן, כן. לא, אני יודע. כן.
קשה לי עם העניין הזה שגאולת מצרים הייתה על ידי בשר ודם, הרי אנחנו כל העניין בהגדה של פסח, שאת לא מזכיר את משה רבינו, זה לא בשביל להגיד שהגאולה הייתה...
אתה שואל, שאלה יפה. בהגדה של פסח לא מזכירים את משה רבינו, וכולם שואלים למה. זה ששואלים למה, בגלל שמה, בגלל שהוא היה שם.
אבל יודע, וזה הקדוש ברוך הוא.
תמיד זה הקדוש ברוך
הוא. אבל הוא אומר, גם בגדה אתה אומר, לא על ידי מלאך, לא על ידי שליח.
זה מכת בכורות. מכת בכורות זה היה לא על ידי מלאך, ולא על ידי שרף, ולא על ידי שליח. רק מכת בכורות.
אולי אפשר להסביר מה ההבדל, נגיד, כי בעצם כל מה שקורה זה מהקדוש ברוך הוא בעולם. אז מה זה בעצם...
הייתי אומר ככה, שבגאולת מצרים יש הבלטה של התפקיד של משה. בכל זאת. משה בא, עושה מכות. ולא הקדוש ברוך הוא מדבר ישירות עם פרעה, שולח לו מישהו לדבר איתו. מה שאין כן בגאולה שלישית, שאנחנו לא רואים שום נס. נכון? שום נס לא רואים. סימן שהקדוש ברוך הוא פועל.
ברור?
בימי עזרא ונחמיה לא הייתה גאולה.
מה?
מה
זה גאולה השנייה?
גאולה, השנייה קנה בימי החשמונאים. מה זה גאולה? זה יציאה מעבדות לחירות. כשחוזרים לעצמאות מדינית, אז בימי משה הגיעו לעצמאות מדינית, ובימי החשמונאים הגיעו לעצמאות מדינית, ובימי בן גוריון, זכותו להגן עלינו, הייתה עצמאות מדינית.
בפורים גם כן הייתה
גאולה. לא הבנתי.
בפורים.
בפורים הייתה גאולה מצרה, לא עצמאות מדינית. לכן לא אומרים הלל בפורים. מדוע? אומרת הגמרא, הללויה, הללו עבדי השם, ולא עבדי אחשוורוש. הרי נשארנו עבדי אחשוורוש. מה?
אני רוצה
לשאול,
עד כדי כך
שמה?
זה לא מסדר גן עלינו?
מה, אתה אומר שזה לא מספיק?
תגיד.
למה אני אמרתי על בן גוריון, זכותו הגן עלינו, אמרתי את הביטוי, זכותו הגן עלינו? מסיבה פשוטה. כי מגלגלים זכות על ידי זכאי, והזכות שלו היא זכות עצומה, על ידו הייתה גאולה. נו, אז יש לך זכות גדולה מזה? אז מה, המאורע שבן גוריון היה בעצם המחולל שלו, שעל ידו זה התגלגל יותר נכון, היה מאורע בעל משמעות לא רק לאומית, אלא קוסמית. כל העולמות השתנו. אז אין לו, יש לך זכות גדולה מזו? אגב, אני רוצה להגיד לך משהו. היה פעם יהודי בשם רבי ישראל אבו חצירה עליו השלום. שמעת עליו?
זכותו גן עלינו, אמן.
רבי ישראל אבו חצירה, ששמו הכינוי היה בבסלי, פעם נסע אל הקבר של בן גוריון. זה היה אחרי שבן גוריון מת. ושאל אותו הנהג שלו, למה אתה עושה את זה? למה כבודו נוסע לקבר של בן גוריון? אמר, יש לו זכות גדולה. הוא הקים את המדינה, אבל צריך לתקן את נשמתו. אז אני הולך לקבר שלו כדי לעשות לו תיקון. טוב. הרב מסביר שכל גאולה במצרים, כל הגאולה במצרים הייתה על ידי הקדוש ברוך הוא למעט עצם היציאה. ולכן ביום טוב מותר מלאכת אוכל נפש, ואילו ביום העצמאות אין אסור מלאכה כלל. כאן במדרש אומר שדווקא הגאולה האחרונה תהיה כולה על ידי הקדוש ברוך הוא. כן, אז זה בדיוק מה שאני מסביר. מה זאת אומרת שהגאולה האחרונה היא כולה על ידי הקדוש ברוך הוא? שהיא כל כך כולה על ידי הקדוש ברוך הוא שבה אין הפרש בין הנס לטבע. כלומר, ביציאת מצרים, הנס עמד במאבק נגד הטבע. לעומת זה, בימינו, מלחמות תש"ח וכל המלחמות שאנחנו אומרים היום, הכל עובר דרך הטבע. דרך זה שיש יהודי שמקים בנק, והשני שרוצה לייבש ביצות, והשלישי שרוצה לעשות כסף, והרביעי שרוצה קנאה ושנאה ותחרות, ודרך כל זה נעשית הגאולה. כלומר, זה המונותאיזם המוחלט. אין ניגודים יותר במציאות.
אז מה?
מה?
בגלל כל מה שאומרים חז"ל, אם נעשה לו נס, נקים בזכויותיו,
כן, כן, אז זהו, זה הפחיתות הזו של... נכון, נכון. יש פה שאלה, האם גם בגאולתנו זאתי, לא יודע מה זה זאתי, כתוב זין וו תו יוד, לא יודע, זאתי, לא יודע, אולי זה זותי, לא יודע איך לקרוא את זה. האם גם בגאולתנו, אני חושב שאתה מתכוון הזאת, יהיו אנשים... זאת זין א' תו, כן. יהיו אנשים שלא יזכו להיגאל, כמו אנשים שלא זכו להיגאל ממצרים. תראה, את זה שאלת אותי באימייל, ועוד לא הספקתי לענות לך. נכון? ככה הוא שאל אותי. הוא שלח לי אימייל, שאל אותי את השאלה הזאת. רגע, קצת סבלנות. מה? מה? האם גם בגאולתנו זאתי, יהיו אנשים, מה תראה, המילה זאתי היא קצת עלומה אצלי, כן? יהיו אנשים שלא יזכו להיגאל, כמו האנשים שלא זכו להיגאל ממצרים. תשובה, יש בזה שלבים שונים. בשלבים ראשונים, בוודאי, יש מי שזוכה, יש מי שלא זוכה. אבל באחרית הכל הכל ממש, וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו, יידח. כן, בבקשה.
יש לי כמה שאלות. א', מה ההבדל בין החשמונאים לבין
גוריון? כן.
גאולת מצרים מיוחסת לזה שעם ישראל יצא ממצרים. אני לא חושב שהייתה עצמאות, זה אפשר לקרוא לזה עצמאות מדינית, ל-40 שנה שהעריכה במדבר, שמשה ואהרון היו המנהיגים שאתה יכול להצביע עליהם שהם המנהיגים.
טוב. שתי שאלות שאלת. השאלה הראשונה, מה ההבדל בין בן גוריון לבין החשמונאים? תשובה. אצל בן גוריון לא היה נספח השמן. אצל החשמונאי היה נספח השמן. כך שאנחנו רואים שהפעולה של הקדוש ברוך הוא. והפעולה של האדם בכל זאת עדיין נבדלים לשתי פעולות שונות. מה שאין כן מבן גוריון, שזו פעולה אחת. דבר, בשביל לדבר על זה שגם בן גוריון לא היה מבחינת האישיות הפרטית שלו במדרגה של החשמונאים שהיו צדיקים עליונים, והוא לא היה כזה. הוא היה אפיקורוס. אז אדרבה, בימי החשמונאים אפשר לייחס את הזכות של הגאולה לאישיות של החשמונאים. בזמן גאולת מדינת ישראל, קשה לייחס את הזכות של הגאולה לאדם הזה, כי הוא היה קצת אפיקורוס גם כן. בסדר? עכשיו, ואין אנחנו מחניפים לאפיקורסים, חס ושלום. עכשיו, לגבי שאלתך השנייה, מה זה היה?
האם גאולת מצרים?
האם גאולת מצרים?
גאולת מצרים מיוחסת לזה שעם ישראל יצא ממצרים.
איך יכול להיות? איך אפשר להגיד גאולת מצרים? הרי לפי הגדרה שאני אמרתי שגאולה זה עצמאות מדינית, איך היה? תשובה, בוודאי שהייתה עצמאות מדינית. מאותה שעה שפרעו שחרר אותנו, הפכנו להיות ישות פוליטית עצמאית. היינו מדינה ללא טריטוריה.
זו השאלה.
היינו מדינה, כן, כן. אבל היינו מדינה, היינו ישות מדינית לכל דבר. עם מלך, עם מוסדות שלטון, מוסדות שיפוט, מיסים, מה שאתה רוצה.
כן, אבל לא היינו במקומנו.
לא היינו במקומנו. אבל אני לא אמרתי שגאולה זה להיות במקומנו, למרות שגם זה שייך.
זהו, אז השאלה נגזרת מזה, אז אם היינו מקימים מדינה באוגנדה, אז היית יכול להגיד שזה, אפשר להגיד שזה גם גאולה, כי יש לך ישות מדינית.
אם היינו מקימים מדינה באוגנדה, האם זאת הייתה גאולה? מבחינה מסוימת כן. מבחינה מסוימת כן. במיוחד לפי ההגדרה שהרצל, זכותו הגן עלינו, אמר שאוגנדה זה מקלט לילה, זה כאילו בדרך. זה כמו המדבר, 40 שנה במדבר. בסדר? אז היה אפשר. אלא אם זאת מטרה להישאר באוגנדה, אז ודאי שלא. כן, גם כן היציאה ממצרים הייתה כדי להגיע לארץ ישראל. אגב, באיזה תאריך הגיעו לארץ ישראל? מה? בימי יציאת מצרים. אחר כך נכנסו לארץ, נכון? ביוד בניסן עברו את הירדן, נכון? מתי הפסיקו לאכול את המן? בפסח. זאת אומרת, פסח היה חג הגאולה של הכניסה לארץ. זאת אומרת, זה כאילו היה דילי של 40 שנה. בסדר? זאת אומרת, זה לידה ממושכת. גם לפי התוספות, במסכת יבמות, עשו ברית מילה כשיצאו ממצרים, אבל לא עשו פריאה. אז עשו ברית מילה, 40 שנה חיכו לעשות את הפריאה. זה כאילו ברית מילה ארוך כזה. כן.
הרבי מסאטמר, באופן מפתיע, אומר ההפך בדיוק ממה שהרב אומר, שבעצם, שדווקא הוא אומר שזה שאומרים שהגאולה היא מהקדוש ברוך הוא, זה אומר שאין בזה שום דבר שהוא בדרך, שום דבר שהוא מדרך הטבע.
כן.
אז מה הטעם שהוא אומר את זה ומה...
אתה שואל ככה, הרבי מסאטמר אומר לכאורה הפוך לגמרי מה שאמרנו, שהוא אומר שגאולה שהיא רק על ידי השם, הכוונה גאולה שאין בה שום מרכיב טבעי, הכל ניסי. טוב, אתה שואל מאיפה זה נובע העמדה הזאת? העמדה הזאת נובעת מזה שהתרגלנו לראות את האלוהיות בניסיות. בסדר? זה מה שהתרגלנו.
אלוהיות?
בניסיות. איפה שיש נס, אתה אומר שמה יש הקדוש ברוך הוא. איפה שיש טבע, אז לא.
זה שיש אלוהיו, איפה שיש נס, זה נכון. אבל זה שאין...
כן, זה שהתרגלנו שהסימן לאלוהיות זה דווקא הנס. כי זה היה נכון, במשך כל אלפי השנים זה היה נכון. כן? ולכן, תמיד גם הרב חרל"פ אומר, שבמשך הדורות התרגלנו לדחות את שאלת תיקון הרע. אמרנו, נתקן את הרע בבוא הזמן. נתקן את הגוף בבוא הזמן. כן, בינתיים אנחנו קונים קדוש, אבל מגיע הזמן בסוף. כן, צריך לטפל בזה. כן. כן.
יש בעיה עם גאולה שנייה.
יש לך בעיה עם גאולה שנייה, כלומר זו שבית שני. כן. בימי החשמונאים. מה, מה?
באמת, הייתה גאולה כל כך זמנית, כמה זה נמשך?
כמה זה נמשך גאולת החשמונאים?
דור
אחד? לא. אם אתה עושה בגדול, גדול, גדול, זה נמשך 206 שנים. אם אתה לוקח את כל בית חשמונאי ובית הורדוס עד החורבן, כן, כולל הגריפס, אז יש לך 206 שנים. אז כמובן, עליות ירידות, בעיקר ירידות. אבל היו גם עליות. בימי ינאי המלך, משלום ציון המלכה, את המדינה חזקה ביותר, אחת המדינות החזקות בעולם. אתה שואל, מה עם ההידרדרות המוסרית? איך להסביר אותה? כן. טוב, דיברנו על זה בשיעורים על חנוכה. בסדר? לא נאריך כעת. טוב, איפה היינו? אולי דמה בכל זה נגיד לך איזה משהו. הרי מה שמפתיע בגאולת החשמונאים, שמי שעשה את הגאולה הזאת, זה היה מתוך התנגדות להתייוונות. ודווקא בית המלוכה שקם, היה המתייוון שבכל בית ישראל. כיצד? לא בדיוק שהם היו מתייבנים, הם שמרו מצוות, אין מה לדבר, הם שמרו מצוות, אבל דרכי השלטון, כל השחיתות השלטונית שמצאנו במדינות ההלניסטיות של אותם הימים, הייתה פה גם כן. כן? אם צריך להזכיר שיש אחד, יהודה אריסטובולוס, שהמית את אמו ברעב, והרג את האח שלו, ושם את האח השני בכלא, עכשיו, האח הזה כשיצא לכלא, אלכסנדר ינאי, הרג את הסנהדרין. כשאחר כך הוא מת, ואז אשתו שלום ציון המלכה, אז המליכו אותה במקום הבנים שלה, כי ידעו שהם יעשו מלחמת אחים. היא מתה, הם עשו מלחמת אחים. הביאו את פומפיוס. אחר כך קם הורדוס, שגם הוא הרג את החכמים. שלא לדבר על אגריפס, שקנה את המלוכה. והורדוס גם הרג את אשתו ואת הילדים שלו, בקיצור, משהו חבל על הזמן, כן? אגריפס השני בכלל, שהוא שלח גדודים עם טיטוס כדי לעזור לכבוש את ירושלים. טוב, אז בקיצור, האווירה לא משהו, נכון? נכון. הכיצד?
עם כל זה?
רגע, לפני שאני ממשיך, אני רוצה לקרוא את השאלה, כי זה רץ היום. שמו האמיתי של דוד בן גוריון אינו בן גוריון, אלא גרין, כמדומני. וזה על שם בן גוריון העשיר שלזכותו נעמדה חמה, כפי שמפורש בגמרא בתענית, תנענית כתבת. תנענית, אני חושב שזה מכוון בתענית. כלומר, הוא נותן כבוד לשורשי ישראל ומאמין בהם. אחרת לא היה משנה את שמו. אז איך אפשר להגיד שהוא אפיקורוס? תשובה. דוד בן גוריון, שמו היה דוד גרין, זה נכון. והוא שינה את שמו לבן גוריון מתוך הערכה למיכה יוסף ברדיצ'בסקי, ששינה את שמו למיכה יוסף בן גוריון. מיכה יוסף בן גוריון, ברדיצ'בסקי, היה אבי החילונות היהודית בזמן הזה. את הספרים שלו היו קוראים מתחת לסטנדרים בישיבת וולוז'ין. ככה בסדר. ומשם יצאו כמה אפיקורסים. אז אם כן, זה לא בגלל בן גוריון שבגמרא, אלא בגלל בן גוריון ברדיצ'בסקי. עכשיו, מדוע מיכה יוסף ברדיצ'בסקי שינה את שמו לבן גוריון? זה בגלל שהוא, זה באמת על שם בן גוריון שבגמרא. כן? אבל לא לגמרי בדיוק כך. כי זה לא דרך בן גוריון שבגמרא, כי אם דרך ספר, הספר יוסיפון. יוסיפון בן גוריון, שזה היה ספר שנכתב בדרום איטליה בסביבות שנת 937, בדרום איטליה, שהיה בו סיכום מעובד עם מדרשים של הספרים של יוספוס פלביוס, ומחבר הספר מכנה את יוספוס פלביוס בשם יוסיפון בן גוריון. ומדוע הוא קורא לו יוסיפון בן גוריון? כנראה מתוך זיהוי עם נקדימון בן גוריון שמוזכר בגמרא. אבל, ואז יוצא שמיכה יוסף בן גוריון שהעריך את הדמות של יוספוס פלביוס, קרא לעצמו כך. עוד סיבה, יש עוד יהודי בשם בן גוריון שמוזכר בגמרא, זה חנניה בן חזקיה בן גוריון. חנניה בן חזקיה בן גוריון היה מראשי הקנאים, מהלוחמים ברומאים. אז מתוך גאווה לאומית, קרא לעצמו מיכה יוסף ברדיצ'בסקי בשם הזה, בן גוריון. עד כאן, הסבר? מספיק לך? אוקיי, נמשיך. אגב, לגבי בן גוריון, אותו חנניה בן חזקיה בן גוריון, שאצלו כתבו את מגילת תענית, אז יש גרסאות בן גרון, אבל בסדר, או בן גוריין, יש כל מיני. מה אתה אומר? כן, לא זוכר. טוב, אחרי כל זה, אז אנחנו עונים על שאלתך. איך זה קרה שדווקא החשמונאים שהיו אנשי קודש, הם נפלו לאן שהם נפלו? תשובה, בגלל שהם היו אנשי קודש, לכן הם נפלו לאן שהם נפלו. כי הם היו כהנים. הכהנים הם אנשי קודש. אז שאנשי קודש לא ינסו לנהל מדינה. כלומר, ברגע שאיש קודש מנסה לנהל מדינה, בעל כורחו הוא נזקק לטיפול בענייני החולין, ואין לו שום הכשרה לענייני החולין. אז מאיפה הוא ילמד אותם? מהתרבות היוונית הסובבת. כך שאפשר לומר שישנן שתי טעויות בדבר היחס בין הקודש לחול בענייני פוליטיקה. הטעות האחת היא לומר, אנחנו רוצים להפריד בין הקודש לבין החול. כלומר, זה הטעות של בן גוריון. הוא סבר, המדינה זה חול נקודה. היהדות, הדת, זה קודש, זה יישאר בישיבה, בבית המדרש, בבית הכנסת. שם זה יישאר. אבל המדינה היא חול. הטעות של החשמונאים הייתה טעות הפוכה. הם רצו שהקודש ישתלט על המדינה. לא הבינו שיש קדושה בחול של ישראל. ולכן הם יצרו איזה מין תרבות כזאת, של אנשי קודש בראש מערכות שאין להם שום מושג איך מפעילים אותם, ולכן בסוף הם התייבנו. מה שאין כן?
למה התייבנו? זה הייתה צריכה להיות מדינת הלכה כזאת.
אי אפשר, זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין, אי אפשר מדינת הלכה כזאת, אי אפשר. כי זאת מדינה. אלא, דוד המלך... לא, אז דוד המלך הוא באמת ידע לעשות את זה. כי דוד המלך היה איש מדינה. חוץ מזה שהוא היה אדם קדוש. כלומר, בית דוד יש להם חוש כזה, איזה משנה סדורה של ענייני המלכות. כן, ראיתי לאחרונה מישהו שכתב מאמר, הוא תיאר איך תהיה ישיבת ממשלה עוד 30 שנה, כן? כשסוף סוף הדתיים ממשלו במדינה הזאת. מה שקראתי שם ממש סימר לי את השיער. הם קודם שם שיש ישיבת ממשלה, מחליטים על התקציב. רוב התקציב עכשיו יהיה לחינוך. כן? לחינוך, לתרבות ישראל האמיתית. גם קצת לביטחון, וכל השאר פחות חשוב. כן, אז זו תפיסה כל כך ילדותית, שבוודאי תוביל לכישלון. מובן? אז ברוך השם שהקדוש ברוך הוא ממשיך לתת את השלטון בידי החילונים, כל זמן שהדתיים כאלה בוסריים. כן.
אז מה שיצא שקדושים בשלטון?
מה?
אם קדושים בשלטון, יוצאת מדינה
יוונית. נכון, נכון.
אנשי חול בשלטון, כמו עכשיו, יוצאת מדינה יוונית.
נכון.
אז מה יש ביוון כזה?
אני חוזר על שאלתך. אתה אומר ככה. אם שמים אנשי קודש בשלטון, יוצאת מדינה יוונית, כמו שהיה בימי החשמונאים. אם שמים אנשי חול בשלטון, יוצאת מדינה יוונית, כמו היום. נו, אז מה הפתרון? צריך מלכות בית דוד. מלכות בית דוד זה משהו אחר. זה מי שמבין שהחול הוא קודש. החול של האומה הישראלית הוא קודש. ואז אתה מתייחס לזה אחרת לגמרי. מובן? ואז אתה מבין שיש צורך בהשכלה כללית, אתה מבין שיש צורך בכל מערכות התרבות. מה שהרב קוק מכנה, תביעות החול, תביעות החיים הצודקות. אנשי קודש לא מבינים מה זה תביעות החיים הצודקות. אז בסוף כשמבטרים לתביעות החיים, כי תביעות החיים חזקות, אז אומרים, כמו שאתם רגילים, תמשיכו כמו היוונים. זה מה שהם יודעים לעשות. כן. ואז יוצא שזאת מדינה מקרטעת בין קודש לחול, ולא יודעת את דרכה. כן, מה אתה אומר?
מה הקשר בזה שהחשבון?
אגב, אחד הביטויים החריפים לדואליות הזאת, זה המוסד הקדוש, הנקרא בשם ישיבה תיכונית, שבו יש גם ישיבה וגם תיכון. זאת אומרת, בבוקר אתה בישיבה, אחרי הצהריים אתה בתיכון. ואז בעצם, מה משדרים לך, אתה התלמיד המסכן שמגיע למקום שהוא גם ישיבה וגם תיכון? אומרים לך, תשמע, אתה בעולם שבו אתה צריך לבחור. נותנים לך שתי האפשרויות, תבחר או בישיבה או בתיכון. ואז שתי האופציות הקיימות הן שהתלמיד לוקח את עצמו ברצינות, אומר, טוב, אם זה ככה אני עוזב את זה, אני הולך על ישיבה שלמה לומדים רק תורה. השני אומר, לא, אני רואה שהרבה יותר אטרקטיבי החול, אני הולך למקום שבו יש רק חול, אולי גם אל החילונות. ברור? כי מלכתחילה שידרו לו שהוא בעולם דואליסטי. כשמצד האמת היה אפשר לעשות משהו אחר לגמרי, כן? האם יש דוגמאות? אני מכיר רק מקום אחד כזה. ישיבת מונטרו בשוויץ. ששמה, כל מי שלמד שם, מה? היום היא כבר לא קיימת. לא, הישיבה התיכונית היא המשיכה, אבל היא במקום אחר באירופה, בצרפת. ושמה לימדו שהקודש זה קודש והחול זה קודש, שני מינים של קודש, ואז אנשים לא יצאו עם סכיזופרניה פנימית. פשוט מאוד. טוב, מה? אבל אני קצת מדבר במדבר, כן? כל קורה במדבר. מדוע? משום שכיוון שמעולם לא הקמתי מוסד שתואם את הערכים שאני מדבר בשמם, אז אני לא יכול להראות במציאות משהו שמצליח. אבל אני נותן, זורק את הרעיון לאנשים שאולי יעשו את זה. אף אחד עוד לא יגיד פה. טוב, מה אתה אומר?
אם הבנתי נכון, אמרת לפני
כמה... אני אומר, לישיבה התיכונית יש הרבה זכויות, כן? שלא יובן לא נכון. כן, מה אתה אומר?
אם הבנתי קודם, אמרת שהחשמונאים היו צריכים ללמוד, בגלל שהם באו מתוך הקודש, הם היו צריכים ללמוד מהיוונים, ואז הם התייוונו.
נכון.
אבל גם הרצל, נגיד, למד את הפוליטיקה שלו מהגויים, וגם יוסף.
הלך לבית פרעה כדי ללמוד פוליטיקה, וגם משה רבנו. נכון. אתה אומר, לכאורה, מה יש לי להלין על החשמונאים, שהם למדו את מדעי המדינה מן היוונים? הרי גם הרצל, גם יוסף, וגם משה. שלושתם למדו מהגויים, נכון? הרצל למד מדעי המדינה מאירופה המערבית, יוסף מבית פרעה, משה מבית פרעה. נכון? זאת שאלתך. תשובה, נכון. ולכן, אצל כל שלושת אלה שהזכרת, לא נמצאה הסינתזה האמיתית, עד שבא בית דוד. ברור? כלומר, המדינה שהוקמה על ידי יוסף במצרים, הייתה מדינה שבסוף השתלטה על בני ישראל, אשר לא ידע את יוסף, נכון? הציונות ההרצליאנית, עם כל הזכויות שלה, לא הצליחה ליצור את הדגם של קודש וחול מאוחדים. אצל משה רבנו זה קצת יותר מורכב, כי משה רבנו הוא מעל כל ההיסטוריה, הוא מעל כל האומות, מעל ישראל ומעל מצרים. אז הוא נמצא בשורש החיים של הכל, ושם הוא באמת יכול לאחד. בסדר? כלומר, כשמשה מקבל ממצרים, זה לא שיעבוד למצרים. זה פשוט הוא נמצא מעליהם. בסדר? והראיה, שלמרות שהוא היה ראש בית פרעה במצרים, והוא ידע שאי אפשר לנהל מדינה בלי מערכת בתי משפט, בכל זאת, כשהוא התחיל לשפוט את העם, הוא שפט לבדו. ואז יתרו שואל אותו קושיה פשוטה, נבול טיבול, כאילו שמשה לא חשב על השאלה. הרי משה ידע את ההכרח. אלא משה רצה, הוא ענה לו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. אז אני רוצה לתקן את מערכות המשפט, את החסרונות שיש למערכות המשפט המצריות. ששם יש מסך אימפרסונלי בין הנשפט לשופט. אז אחר כך, גם כשהוא מקבל את ההצעה של יתרו באופן מעשי, עדיין נסוכה בזה ההכרה שהמשפט זה כדי לדרוש אלוהים. בסדר?
מאיפה דוד למד?
דוד זה פנימיות התורה, אני חושב. הוא הפנימיות של מה שגנוז בתוך תורת משה.
זה הקודש בארץ?
כן. הרי יש לנו שלושה מרכיבים לישראל. יעקב, משה ודוד. יעקב הקים את עם ישראל, משה תורת ישראל, דוד את ארץ ישראל. סך הכל, יעקב, משה ודוד בגימטריה ישראל. הערה של הבן איש חי. כן. איך היה ביטוי של תביעות החיים הצודקות בבית דוד? איך זה היה? אני חושב שהיה הכל שם. למשל, רואים את זה כשדוד מעלה את הארון אל ירושלים, והוא מפזז ומחרקר בכל עוז לפני השם. כן, כלומר, דוד היה רוקד כמו אחד הפשוטים. עכשיו צריך לזכור שבאותם הימים, הבגד היה עשוי כמין סמלה. כשדוד היה רוקד, ראו לו את הרגליים. אז מיכל בת שאול אמרה לו, מה נכבד היום מלך ישראל, שהוא נגלה לפני אמותיו כאחד הריקים? כן? אז הוא אומר לה, ונקלותי עוד מזאת. ונקלותי? ונקלותי עוד מזאת. כלומר, דוד אומר, תשמע, לפני הקדוש ברוך הוא אין מלך ואין פשוט. כולם פשוטים לפני הקדוש ברוך הוא, ולכן אני רקדתי בכל עוז לפני הארון. זאת אומרת, היכולת לרקוד הורה בצורה פשוטה, לא יודע, אולי זה היה תריקות תימני, לא יודע. כן?
נראה לו
סמלה, זאת אומרת, תימני. כן, היה לו סמלה, תימני. טוב, בקיצור, היכולת הזאת, זה שייך לתביעות החיים הצדקות. לעומת האריסטוקרטיה הדתית של מלכות בית שאול, שמיכל היה הביטוי שלה. כן, כן.
האם היום ההלכה שהמשיח צריך להיות מבית דוד זה בגלל שלבית דוד יש את הנוסחה הזאת?
בדיוק, זו הסיבה שהמשיח צריך להיות מבית דוד.
אבל בעצם, לא ידוע לנו איזושהי מסורת שנשתמרה לגבי איך... כאילו זה משהו שנובע מבפנים?
זה כנראה משהו סגולי. כן, כנראה סגולי. כמו שבכהונה יש משהו סגולי, גם בבית דוד יש משהו סגולי. כן.
אז אם ככה זה קצת... כאילו אם אתה אומר שההבנה הזאת של הקודש בחול היא בית דוד, זה קצת כאילו פוגע באנשים ש... כאילו ביכולת להביא את התורה לכל אחד. זאת אומרת, כי זה הרי לימוד תורה.
לא הבנתי את השאלה שלך.
ההבנה של הקודש בחול היא לימוד תורה.
ההבנה של בית דוד זה לא הקודש בחול, אלא הקדושה של החול.
הקדושה של החול, אוקיי.
כן.
שזה בעצם לימוד תורה.
לא.
לא?
קדושת החול זה הכוונה אדרבה, להבין שמערכות, השלטון, הכלכלה והספורט, זה קודש.
ואת זה יכולים להבין...
ושדרך זה שורה שכינה בישראל.
ואת זה יכולים להבין רק בית דוד?
זה נגיד המסר של בית דוד, כן. זה לא שרק בדוד מבינים, אבל הם מרכזים את ההבנה הזאת. ההבנה הזאת היא מצויה בכל בית ישראל, כן? באיזשהו רובד. מי שמסוגל להפוך את זה לתוכנית מעשית מדינית, זה בית דוד. מי שמסוגל...
כן, זה הבנתי, אבל... לא מבין, כאילו, אם אני מבין את זה ש... בסופו של דבר בית דוד הביאו לי את התפיסה הזאת, הוריד את התפיסה הזאת לעולם, ועכשיו אני מבין אותה. אני יכול להיות מלך?
אם אתה תהיה מסוגל להבין את זה, תהיה מלך. אבל בסופו של דבר, השושלת שאותה אנחנו רוצים להקים, זה שושלת בית דוד דווקא. אז זה די מצמצם, כן? רק מישהו מבית דוד. לא יודע, אולי יש 100,000 כאלה בישראל. אולי יש מיליון, לא יודע. אנחנו לא מכירים את היוחסין. אז יש אתר אינטרנט אגב, שבו אוספים את כל צאצאי בית דוד. זה שמעוניין, כן? הבעיה היא שבדרך כלל צאצאי בית דוד, יש תמיד איזו אישה בדרך, ואישה לא מורישה את המלכות. כן? למשל, חסידי לובביץ', כן? הם טוענים שהם מבית דוד, כן? כלומר ששושלת האדמו"רים שלהם היא מבית דוד, ישירות. אבל הם לא היחידים, יש עוד כמה כאלה. כן. טוב, כן. יש משל משפחה מחלב, גם כן, אני חושב שיש לה מסורת שהיא מבית דוד. יש כמה כאלה. חוץ מזה, יהיה לה רוח הקודש של המשיח, הוא ייחס את כולם, יהיה בסדר. יגיד זה מפה, זה מפה. נביאים יכולים לעזור. תביא את הנביא התורן, תגיד לו, יאללה, זה מבית דוד או לא? כן, מה אתה אומר? אני אמר
קודם על הטעות של בן גוריון, שהמדינה זה חול, ואתה יודע, זה הקודש.
נכון.
בעצם תפיסה שם זיהים אותה, תפיסה מטורית. מה המנגנון בעצם שמציל אותנו
היום, אז קום
המדינה,
מה המנגנון
שבעצם בכל זאת לא מביא
לאופן? מה המנגנון שיציל אותנו מהפירוד המוחלט בין הקודש לבין החול? קודם כל, יש איזה מין נורמות יסוד של המדינה. יש פה שאלה. האם בכל זאת יש שינוי והרב מעביר הערב שיעור בפרקי אבות? תשובה, לא. אני לא מעביר הערב את השיעור בפרקי אבות. טוב, לא. זהו, אז אני רואה, טוב שאתה פה, כדי לשמוע. כן, עכשיו, איפה היינו? כן, אז מה מנגנון? תראה, סך הכל יש, במדינה הזאת, יש כמה דברים שנעשו על מנת לא לשבור לגמרי את המרקם. למשל, חוק נישואין וגירושין, וחוק ימי השביתה. יש כמה חוקים במדינת ישראל שמשמרים עד כמה שניתן עדיין בחוטים האחרונים את המרקם המאחד. של המדינה, ויש היום נטייה לבטל את זה, במיוחד במערכות המשפט. יש איזה מין ניסיון, מה שנקרא אקטיביזם השיפוטי, לבטל כל סממן יהודי של המדינה חוץ מאשר סמלים. לא מפריע לאף אחד שישארו סמלים. טוב, אז צריך להילחם על זה. אבל אני חושב שיש עוד משהו. יש תורת הרב קוק.
זה העיקרי, לא?
מה?
זה מזין את זה בעיקרון.
תורת הרב קוק.
כן, תורה הגואלת.
כן, התורה הגואלת, תורת הרב קוק, זה בדיוק התפקיד שלה, לחשוף את יסוד הקודש שביסוד התחייה הלאומית.
אבל השאלה שלי הפוכה, מה נותן לזה מקום? זה אני מבין.
כן.
קורה משהו בתוכנו שנותן לזה מקום, כי אם נותנים עוד לפני 30 שנה זה היה...
כן, בסופו של דבר אנחנו עם אחד. יש איזה מין הבנה שעם ישראל זה עם אחד. כולם עושים ברית מילה, למשל. לא כולם, יש קצת שלא מלאים היום. יש יותר אגב היום שלא מלאים, אבל בכל זאת יש תחושה של שותפות.
יש מילה רפואית היום?
יש כל מיני. לא, יש כאלה היום, יש רבים שלא מלאים היום.
אגודה.
כן, כן, באזור גוש דן זה מתחיל לקבל תאוצה הדבר הזה.
ארגון אף מילה.
אף מילה זה נקרא. טוב. טוב, אז מה שכתוב כאן, אבל לעתיד אני בעצמי גואל אתכם, ועוד יותר אין אתם משתעבדים, שנאמר, ישראל נושה בשם, תשועת עולמים. טוב, עד כאן להיום.